ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרים, התחלה, שנה אלף, שנה אלף.
כן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מהתחלה? אתה שם ראש הישיבה, אני לא יודע שאתם רוצים מה שאתם רוצים. אמר חבר, החיבור הזה, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירה את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. המחבר, הרמח"ל, מדבר על החיבור הזה. החיבור הזה שונה מחיבורים אחרים של הרמח"ל. הרמח"ל, רבי משה חיים יוצאתו, חי לפני קרוב ל-400 שנה, היה חדשן גדול. היה אחד המחברים היותר יצירתיים ויותר חדשני. יש לו המון ספרים בתורת הסוד, ספרים מאוד מאוד מיוחדים. יצירה מאוד מאוד מרשימה של תורת הסוד, חידושים גדולים. וגילויים מאוד מאוד עליונים. הרמח"ל כתב ספרים מדהימים. אבל הספר הזה, בניגוד לספרים אחרים, הוא לא רוצה לחדש שום חידוש. לא חיברתי ללמד בני אדם את אשר לא ידע. ספר הזה מטרתו לא מספר שום דבר חדש. יש ספרים אחרים, חידושים, פה אין חידושים. אלא מה המטרה של הספר הזה? להזכיר את הידוע. מה זאת אומרת להזכיר את הידוע? אם ידוע, אז לא צריך להזכיר. ומפורסם, לא רק שהוא ידוע, מפורסם פרסום גדול. לכאורה, אם דבר הוא מפורסם, פרסום גדול, הוא ידוע, אז למה צריך להזכיר אותו? כי לא תמצא ברוב דבריי, כל הספר הוא בעוד רק דברים שרוב בן אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. לא רק שזה מפורסם וידוע, אלא גם אין ספק. אז מה הבעיה? שכפי רוב פרסומה וכנגד מה שמתעקב בגלל נכון, האלם מצוי בשכחה רבה. וזה דבר שדורש להבין למה. למה, איך נוצר דבר כזה, שיש משהו שהוא מאוד ידוע, מאוד מפורסם, ואף אחד לא מתווכח עליו, ובכל זאת, השכחה רבה. שוכחים אותו מאוד. איך יכול להיות? הדבר הוא לא מפורסם, ולא ויכוח, ושוכחים אותו כל הזמן. אני מסביר לרב קוק את הקרון הזה בספרו של מוסר אביך. מוסר אביך הספר שכתב הרב קוק, הוא טוען שם בהקדמה שכל אחד צריך לכתוב ספר מוסר לעצמו. כל אחד צריך לכתוב לעצמו ספר. ומוסר אביך, אביך זה ראשי תיבות, אברהם, יצחק, כהן. כותב לעצמו ספר משלו, מוסר משלו. והרבה הרבה דברים בספר גלויים על המסילת ישרים, גם על חובת הלבבות וגם על מסילת ישרים. שם הוא מביא את הדברים לראש הרמח"ל. הוא טוען שהבעיה העיקרית היא בעיית השפה. הנושא העיקרי הוא נושא השפה. השפה היא המכשול הגדול ביותר בינינו לבין העולם הרוחני והמוסרי. כדי להבין קצת את הנושא הזה של השפה, אז נביא דוגמה, תעזור לנו לסבר את האוזן, להבין מה הבעיה. אנחנו רגילים לומר פעמה ביום לפחות, או לא, 3-4, ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת את השם אלוקיך. אנחנו קוראים את המשפט הזה, ואנחנו מבינים, ואהבת את השם אלוקיך. עכשיו, מה זה אהבת? אני יודע מה זה אהבת. אני מאוד יודעת מה זה אהבת. אני אוהב עוגות גבינה. ואני מאוד אוהב לשחק את המוסל, ואני אוהב את אמא שלי, ואני אוהב את הילד, אז אני יודע מה זה אהבת. לאור אני יודע מה זה, ואללה, אפשר להמשיך. והאמת היא שאין שום קשר בין כל האהבות האלו שדיברנו עליהן, לבין מאהבת השם, אהבת השם זה משהו אחר. אז מה הבעיה? שאני משתמש באותו מונח, באותה מילה, בשני דברים שונים לגמרי, רק אין מילים. לדבר הזה, שנקרא אהבת השם, אין לי מילה. אז אני משתמש בהשאלה, זו מילה מושאלת, לקוחה מכל מיני נושאים אחרים, ואני משאיל את זה לאהבת השם. ואז כל פעם שאני קורא את המילה, את המשפט, ואהבת, אני מסמן וי. כי אני מכיר את המילה הזאת, אני יודע מה אני, אני מכיר אותה, אני משתמש בהמון, אני אוהב מקרון, אני מכיר את המילה הזאת שציין. אז אני ממשיך ואני לא משקיע מחשבה מה תמון במילה הזאת, כי אני יודע מה תמון בה. אני משתמש בה כל כך הרבה, כל כך פשוטה ונגישה. ואז יוצא מצב מאוד מוזר, שאני משתמש במילה, במילה, ואני אומר את המשפט הזה, אמרתי אותו כבר אלפי פעמים, ובעצם לא הבנתי אותו עליו. כי כל פעם אני אומר מחדש ואהבת את השם אלוקיך, וכל פעם הפרשנות היא כמו שאני אוהב כל מיני דברים אחרים. אז אני יודע את זה, מי שאומר, תשמע, יש לי חיבוב גדול להגיד לך, צריך לאהוב את זה. בוקר טוב, מה אני יודע את זה? כבר אמרתי את זה אלפי פעמים. אני יודע את זה, אני יודע, אבל אתה לא יודע כלום. וראה זה טוב, בגלל שאתה יודע משהו שאתה לא יודע אותו, זה נקרא שאתה בעצם לא יודע אותו, אתה תמיד שוכח אותו. מה זה שוכח? הוא אף פעם לא היה בעצם, אף פעם לא נכנס, בעצם לא הבנת מה שאתה עובר. אז אף פעם בעצם אתה לא הגעת להבנה מה זה אהבת השם, אז לכן אתה תמיד שוכח גם את אהבת השם, אתה לא מצליח להגיע לדבר הזה אף פעם. למה לא מגיעים אף פעם לאהבת השם? כי אנחנו אומרים את המילה, חוזרים עליה עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם מפרשים אותה, פרשנות שהיא לפי העולם שגויה, אז אנחנו לא התקדמנו ולא הגענו אף פעם לה. כמו תבואו לנו את זה, המון פעמים אנחנו רואים את זה לעצמם, אנחנו לא מגיעים פנימה. אותו דבר יראה גם, נכון? לא מרירה, מה זה יראה? אני אראה, מה זה יראה? נכון, אני אראה מהכלב שם, הכלב גדול, ואני אראה ממחבלים, ואני אראה מזה ש... שלא יודע שאין לנו, שלא יהיה לי פרנסה. בסדר, אבל אני יודע מה זה יראה. או חרדה. טוב, אני יודע מה זה. אז בכלל לא חשוב. טוען הרב קוק ש... כל העולם הרוחני שלנו, העולם הרוחני והמוסרי, סובל מבעיה, בעיית השפה. בעיה הכי הכי גדולה. היא בעיה כל כך גדולה שבגללה הרמב"ם כתב ספר שלם. ולכן מורה נבוכים. כל הספר מורה נבוכים כותב הרמב"ם בהקדמה, אני כתבתי, אומר הרמב"ם, אני כתבתי את הספר בלבד בעיית השפה. שהשפה לא ברורה, המילים לא ברורות, אנשים קוראים את המילים, ויש להם פרשנות למילים, אבל בכלל לא הפרשנות הנכונה. ואז הם לא מבינים שום דבר בעולם הרוחני. אז בעצם הם נשארים מנותקים ומרוחקים מעולם הרוחני. למרות שהם אומרים את המילים מאוד פעמים, המרחק בינם לבין העולם הרוחני לא מתקוצר, נשארים רחוקים. נשארים רחוקים, ואז זה נקרא שכחה. שכחה זאת אומרת נתק. מה זה לשכוח? להיות מנותק. אז בעצם יש נתק בינם לבין המושג, לא בגלל שהמילה לא ידוע, לא שהתוכן שלה לא ידוע. ולא יעזור שתחזור למילים אלו אלפי פעמים, כל עוד לא תעמיק ותברר את הדברים בשכל. מה תמות במילה? צריך לחשוב, לפענק, לברר, להעמיק במילים עצמם, להוציא אותם מהאלם לגילוי, להוציא אותו נכון מהמשל למשל. כל המילים זה משל. אומרים, ואהבת את השם אלוקיך, המילה ואהבת היא לקוחם בהשאלה, זה משל. אתה מבין את הנמשל? מה זה באמת אהבת השם? איך זה נראה? מה זה אומר בחיים? אולי זה הפוך את זה מלא עוגות שוקולד, נכון, נושא, לא עוגות השם. לכן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מקריאה פעם אחת. זה לא יעזור שעוד פעם תחזור על המילים, אז לא עשינו כלום. אני אגיד לך מילים, החלפנו מילה במילה, אני משתמש עוד פעם אותה מילים בעלי הצטחות, לא נעשה כלום. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה לא להישאר במילים של עצמם, אלא לעיין באיך מדמים לעיון. לא יודע, כשאדם מתחיל לקרוא אותם, אני מבין שצריך לקרוא אותם, אז הוא מתחיל לעיין. העיון מתחיל מהקריאה השנייה והשלישית. ואז הקריאה השנייה וחוזרת ושלישית, אני אומר, יום, אני קראתי את זה כבר, לא אני קורא אותם. זאת אומרת, יש פה כנראה מה לעיין. אם אני קורא תוספות פעם אחת, הבנתי אותו. אני קורא אותו עוד פעם, אבל קראתי אותו רגע. זאת אומרת שאחר אני רוצה, כנראה לא ילמד אותו מספיק לא עובד בפעם הראשונה. אבל אני קרא אותו עוד פעם. אלא אני אדק יותר, אשים לב יותר לכל מיני פרטים, אשים לב לכל מיני נקודות. לכן אומר הרמח"ל, שאם תקרא פעם אחת, לא תמצא חידושים. לא נמצא הכל בספר חידושים, כי הספר הזה לא מחדש, על פניו לא מחדש. התועלת היא מהחזרה וההתמדה. זאת אומרת שצריך פה לעיין בספר, יזכרו לו הדברים הנשכחים. אנחנו נראה באמרת השם, שהרמח"ל שותפו לו כל הספר, שכל נושא הוא יעיין בו דרך השכל. כמו שהוא מיד יגיד, שצריך להשקיע פה מחשבה. הרבה הרבה מחשבה. דווקא בנושאים של אמונה, שר מידות, לא יעזרו המילים, לא תעזור מהמילים, צריך להשקיע מחשבה והעמקה מה תמון במילים. המילים של עצמן הן לא עוזרות. אבל אני יכול להגיד את המילים עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה לא מרחוק דבר. כן, כמו שהוא כותב במקום אחר, אדם אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, אחד, מה זה אחד? אחד, רק אחד, הכי קטן. רק אחד. זה יותר, שניים, יותר, פה יש שניים, רק אחד. זאת אומרת, המילה עצמה, השאלה, מה אתה עושה איתה? כן, יכול לקרוא את המילה ולא להתקדם שום דבר. אדם יכול לקרוא אחד, ולחשוב שאחד, הכוונה, כמו בית גדול, יש פה המון חדרים. מה זה אחד? דבר שמורכב, המון מורכב. לא התקדם להבין מה זה נקרא אחד. כל פעם שאנחנו נפגשים עם מילה, באמונה, במוסר, אנחנו נדרשים לפענח, ללמוד אותה. הכל, הכל במילים. המהפכה הרוחנית, שגם השיעורית, בסופו של דבר, מתרחשת במילים. מי שלא עושה את המהפכה במילים, אז הוא נשאר בחוץ. ויכולות לעבור שנים. אבל הוא נשאר בחוץ. כי המלך יושב על כיסא רם וניסה. ואני אמרתי את המשפט הזה גם בגיל 7, וגם בגיל 17, וגם בגיל 27. המלך יושב על כיסא רם וניסה. ולא התקדמתי כלום. כי היה לי מלך, מלך אני יודע מה זה. מזכיר, ראיתי כבר בגיל 7 ציורים יפים של מלכים קוראים כתר. כיסא, אנחנו יודעים מה זה כיסא. רם וניסה, כיסא גבוה כזה. לא כיסא נמוך ככה, כיסא גבוה. וזה הציור שהיה לי בגיל 7, כשקראתי מלך יושב על כיסא רם וניסה. ואם לא התעמקתי במילים, מה זה מלך, מה זה כיסא, מה זה רם וניסה, אז אני מגיע לגיל 27, אבל לא השתנה שום דבר. אז מה אני עושה עכשיו? אני קרא לאט לאט נוצר בעצם איזשהו מתק. אז שזה בעצם אומרים שלא אומרת לי כלום. אז סתם עוברים על המילים. לכן המהפכה, הגדילה של האישיות, היא בפיצוח של המילים. מה זה מלך? מה זה יושב? הרב המורה נמוכים, משקיע את המילה יושב, מה זה נקרא יושב? אז בחור יושב. הוא לא יכול לשב, אין לו גוף. ויש לו פרק שלם, מורה נמוכים, להסביר מה זה נקרא יושב. יש לו פרק שלם, מורה נמוכים, להסביר מה זה נקרא כיסא. וגם מה זה רם? וניסה. כל מילה שם, יש לו פרק ומורה נמוכים. כי אחרת יש מבוכה. מבוכה לא נעימה בכלל, זה מאוד מביך, שאדם קורא את המילים. ובעצם הפרשנות היא מאוד מאוד פשוטה, ילדותית, מלך יושב על כיסא רם וניסה. טוב, אז מה אתה עושה לזה עניין? למה כולם מתרגשים כל כך? זה לא יודע שמה, יושב על כיסא גבוה. ואז מה? כן, אז לדורש צריך ל... ואם הוא לא היה יושב על כיסא? הוא היה עומד. מה זה כזה מיוחד שיושב על כיסא? ואם זה לא היה כיסא, אם זה היה מיטה? אם זה לא היה רם? אנחנו חייבים לפנח את המילים, אחרת, הם לא אומרים לנו כלום. אנחנו לא מתקדמים, זאת מבוכה. זה מורה מבוכה. אותו דבר גם כאן הרמח"ל, וגם הרמב"ם למקום אחר חוזר על העיקרון הזה, וזה בהקדמה למסכת אבות. הרמב"ם כידוע כתב פירוש על שישה סדרי משנה, ולפעמים הוא ראה לנכון לכתוב הקדמות. למשל, לפני סדר קראות, יש לו הקדמה מאוד ארוכה. או לפני פרק הסדרים, מסכת סנהדרין, יש לו הקדמה מאוד ארוכה. יש לו הקדמה מאוד ארוכה למסכת אבות, שנקראת שמונה פרקים. אומר הרמב"ם, למה צריך הקדמה למסכת אבות? והתשובה אומר הרמב"ם, כי המסכת הזאת נראית קלה, אבל היא מאוד מאוד קשה. אתה תופעה כמו פה. מסכת אבות, מי שקורא אותה, קלה קלה, זה מסכת הכי קלה. נכון, כמה מילים יש אזכרה או משהו, מי צריך להכין משניות, חשוב, קל. אין מה להתבלבל את המדבר. הוא אומר, הרמב"ם זה מטעה, כי זה מסכת הקיש הכי קשה. מסכת אבות אמורה להביא אותך לנבואה, אומרת הגמרא בבבא קמא. איך זה יביא יותר לנבואה? אני חייב להבין את המילים. בשביל להבין מה קרוב במילים, אומר הרמב"ם, אני צריך לתת לך שמונה הקדמות. עונה פרקים בשביל שתבין מה תמוד במילים של מסכת אבות. אתה יכול לעבור על המילים, אומר הרמב"ם, היא נראית קלה. אז זה בדיוק מטעה. כי המילים נבונות, ידועות, הבנתי, כן, זה וזה, הכל ברור. ולכן המאמץ שלנו, המאמץ העיוני, הוא פענוח המילים. כל מושג ומונח לברר אותו. להפשיט אותו, לעיין בו, למצוא את העומק שלו, את המשמעות שלו, את התוכן, להפוך אותו ממילה סתמית, שאנחנו פרשים אותה פירוש אסוציאטיבי, פירוש ילדותי, למשהו אחר, משהו שיש בו עומק וגודל, משמעות שמגדילה אותה, מצמיחה אותה. אז לכן, כן, אומר רמח"ל, זאת נקראת שכחה. שכחה בעצם לא נפגשת עם המילה, עוד אנחנו לא נפגשת עם התוכן של המילה. ודווקא הדברים, המילים הכי מפורסמות, הן בדיוק הכי בעייתיות. כי בגלל שהן מפורסמות, אז אתה אף פעם לא רגע שאתה צריך לפרק אותה. אם זו מילה שהיא לא מפורסמת, אבל אני לא מכיר אותה. מילה לא מוכרת, אז באמת אני רוצה להבין מה היא. זו המילה שמילה היא מאוד מוכרת וידועה, היא שחוקה כבר. והנטייה להבין ולהעמיק לא קיימת. ופה קורה הרמח"ל קריאה נואשת. מי צריך לבוא למפעל הגדול הזה של פענוח המילים, פענוח המושגים? מי צריך לבוא לזה? אנשים אנשי השכל, אנשים מעיון. ואני לא אומר הרמח"ל שאנשי העיון והשכל לא נקראים לדגל לעסוק בנושא הבוער הזה, פענוח המילים, בנושא האמונה והמוסר. תראה, תתבונן, ברוב העולם, רוב אנשי השכל הרעים, אנשים עם יכולת שכלית, אנשים פיקחים, חריפים, ממה הם שמים את רוב מתבונן והסתכלותם, ממה הם משקיעים את השכל שלהם? בחוכמות, כמובן, בעיונים. איש לי כפי נטיית שכלו וחשקו עשורי, אבל אני רואה שכולם עושים בכל מיני חוכמות, רק לא מהנושא הזה. יש כאלה שלומדים מחקר בריאה וטבע, לומדים פיזיקה, לא פיזיקה, יותר נגיד פילוסופיה או מתמטיקה, אחרים נותנים יומן לתכונה והנדסה, זה לא פיזיקה עצמה, זה נגיד טכנולוגי, טכנולוגי, הנדסה. יש כאלה למלאכות, יישום. אחרים באים לבית המדרש, נכנסים אל הקודש, לומדים תורה, הרי משקיעים את השכל, עוד בפלפולי הלכות. יש כאלה במדרשים, ויש כאלה בפסקי דין. מעטים יקבעו יהיו בלימוד, אם יש לימוד העבודה על אהבה, יראה וקדושה. זאת אומרת, זה מושגים שהשכל לא עוסק בהם. בודדי בודדים משקיעים עמל שכלי, שכלי. הרמח"ל קורא לעמל שכלי, לא רגשי ולא דמיוני ולא חווייתי, עמל לימודי, שכלי בינה, במושג שנקרא אהבה, קריאה, דבקות, כל מיני מושגים שקשורים לחסידות. לא כמו שדברים האלה עיקריים, לא יודע, זה לא חשוב. תשאל אותה, כל אחד יגיד שזה חשוב מאוד, זה יותר גדול. אי אפשר לא לברר את הדברים האלה. אז למה לא מעיינים? למה לא ירדו לעבר? כי זה מאוד פרסום, אין פה מה לעניין יותר מדי, זה דבר פשוט, ידוע, אין צורך להוציא מיליון על הזמן רב, זה בסדר, אני יודע על אהבת השם, רק השם מכירים. בואו נלמד כבר משהו חדש, מעניין, שלא למדנו עד היום. זאת אומרת שהנושאים האלה נראים נושאים שאין צורך לעיין בהם. ונוצרת תקלה מאוד מאוד גדולה, שהמושגים האלו נשארים בלתי מפוענחים. הנזק עצום, כמו שאתה רמח"ל תכף יתאר, נזק מאוד מאוד גדול לעם ישראל, מזה שענייני המוסר והאמונה נזנחים על ידי הכוחות השכליים שלנו. אנשי השכל, תלמידי החכמים, לא עוסקים בזה, לא מעיינים בדבר הזה. מי יתעסק בדברים האלו? מי קורא את הספרים של ענייני אמונה ומוסר? אותם אלה שאין שכלם דעת, אנשים בלי יכולת שכלית, הם שכל גס, הם שוקדים על זה. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, אם אתה רואה בן אדם לומד כל היום ספרי מוסר ואמונה, כנראה שהוא לא כל כך מוכר, כנראה שהוא בעיה אינטלקטואלית, אין לו הרבה שכל, מסכן, אז הוא טוב, לומד כל היום ספרי מוסר ואמונה, וזה סימן שזה זניח. כך גם כותב הרב קוק, בכאב גדול, הספר הראשון שהוא כתב שעולה לארץ, איך שעולה לארץ, עולה לארץ בתף ריסה מכללה, שנתיים אחר כך הוציא ספר בתף ריסה מכבר, הדבר הראשון שהוא כותב זה זה. כואב ונורא, שספרי האמונה הפכו להיות לספרי טיול, כמו כואב. ואתה בזמנים האלו, בטיול, בדרך, אנחנו לומדים ספרי אמונה ומוסר, ולא ספרים שהיו צריכים להיות ספרי עמל, ספרי העמקה, ספרים של בירור, של חשיבה, של פענוח ומושגים הכי יסודיים שלנו בחיים. אומר הרב, אני רואה שזה נזנח. והנזק רב מאוד, כי המושגים נשארים גורמים. כמו שהרמב"ם בזמנו אמר, מורה מבוכים, זה יוצר מבוכה. מבוכה קשה מאוד. וכבר רמב"ם בזמנו הופיע על תופעה, אנשים עוזבים את היהדות בגלל זה. כי היסודות העיקריים של האמונה, שזה עיקר היהדות בסוף, מוצגים בצורה מאוד מאוד לא מעובדת, מאוד לא שכלית, מאוד רגשית, שלא לומר יהדותית. אז אולי השקעת בלימוד על סוגיה בהלכה, אבל היסודות של האמונה עצם מושגים בכל יסודים וברורים. כן.
מה השם הכללי של כל הדברים האלה של ההלכה לומר שהם נאמרים?
כל המושגים של אמונה ומוסר, של מילים ומתות. כי המילה מוכרת, אבל מה שתמור בה בעצם לא מוכרו המוסר. אז הכל מושגים בהשאלה. מילים של מושאלות, שהן לא מילים מצוות, מילים מושאלות. אז שמה יכולה להיות טעות. כי במילים לא מושאלות אין מה לטעות.
ההלכה
זה דבר מאוד מאוד ברור. בהלכה, אם אתה לא הבנת את ההלכה, את המילים, אז לא הבנת. אתה לא תוכל, אם תקרא משנה ולא הבנת את המילים של המשנה, אז לא הבנת את המשנה. אתה לא יכול לדמיין את זה, אתה מרגיש שלא הבנת.
מה זה מופשט?
דבר שהוא מופשט, כלומר שהוא לא קשור לעולם החומרי הקונקרטי המוחשי, אז הוא תמיד יהיה משל, תמיד ישתמש במילה ומשל. ואז זה מילים שצריך לפענח אותם, זה מילה פעילים, מה תמור בפנים. למשל, לפני כמה זמן כתבתי ספר. אז כתבתי בספר על שפלות דעת. כתבתי שפלות דעת. אז מי שערך את הספר אמר לי, לא, זה לא טוב, אל תכתוב שפלות דעת. אמרתי לו, למה לא? אומר לי, היום, אם אתה אומר ששפלות דעת או שפוף רוח היום, זה נחשב, הפרשנות של האנשים לדבר הזה, זה מצב של אדם זרור כזה, בלי אופי. עכשיו, בספרי ראשונים, שפלות רוח ושפלות דעת זה מעלה, למשל מסכת אבות מאוד מאוד רגש פל רוח, מדרגה גבוהה. אבל אומר היום, הפרשנות המילונית של זה היא מאוד מאוד מגונה. זאת אומרת, כל מילה, ברגע שהיא לא פיזית, היא סובלת מהמון פרשנויות, מהמון הגדרות. אני אתן לך עוד דוגמה. המילה גאווה למשל. בהרבה היום, בהרבה מקומות בחברה, גאווה זה מילה חיובית. כשאדם יש לו גאווה, כמובן שיש לו... אדם עם כבוד עצמי, אדם מכובד, אדם טוב. אז זה הפך להיות מילה חיובית. שזה דבר טוב, אדם שיש לו גאווה. המילה עצמה, אני סובלת אי הבנה. רגע, תסביר מה אתה מתכוון כשאני אומר גאווה, אתה אומר ענבה. מי שעוסק בזה גם, מוסר אביך. מוסר אביך הרב קוק עוסק בזה המון בפענוח המושגים. יש המון טעויות במילה שהמילים לא ברורות.
ואתה צריך להוסיף שבעיתים שהרב הוא מזהיר שם כמו הרב חל בדיוק מהנקודה הזאת שבגלל שהמילים הם לא...
כן, זה מה שדיברנו עכשיו בתחילת השיר. לדבר הזה יש נזקים, אי אפשר להישאר עם ידיים שלובות ולהגיד לא נורא, בסדר, לא נוגעים מושגים באמונה, זה לא נכון, זה כזה נזק מאוד גדול. תולדות המנהג הזה רעות מאוד, ההשלכות מאוד מזיקות. לחכמים ולבלתי חכמים. למה? כי גורם שמאלו ואלה שר החסידות האמיתי. זאת אומרת שיש חסידות מדומה, סוג דמיוני, ויש חסידות אמיתית. והמטרה שלנו היא להיות חסידים אמיתיים. ובסוף, אם המושג חסידות לא מתברר לדוגמה והדרך עליה לא מבוררת, אז בסוף אף אחד לא יודע מה זה נקרא חסיד באמת, חסיד אמיתי, אז אין חסידים. אם אין חסידים זה קטסטרופה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שיהיו חסידים בעולם, וזה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וחסידות היא הדרך היחידה להגיע לרוח הקודש. חסידות גדולה מכולם.
מה
משמעות? זאת אומרת, אנחנו צריכים לפענח את המילה חסיד. מה זה חסיד? מה זה נקרא להיות חסיד? זה מילה, בסדר? זה מונח. אז תפענח אותה. מה זה חסיד? מה זה חסיד? פרק שלם הזה, כמה פרקים? המושג חסידות ארוכה לערך מאוד מאוד. לפעמים את המושג, את המונח. ומה הוא אומר? לא המונח שלו, איך זה נראה בחיים? ומה טעויות, אבל זה חסידות לא נכונה. לקחת מושג ממש. מי שנמצא זה הדימון, זה כלל גדול מאוד בחיים שבמקום שהשכל לא נמצא, אין ריק, הדימון לא נכנס. לדוגמה, כשאני הולך ביום, אני רואה דברים מצוין, אבל כשאני הולך בלילה ואני לא רואה כלום, אז אין לי מידע, חסר לי אינפורמציה. אם אין לי אינפורמציה, השכל שותק כי אין לו אינפורמציה. מי עובד שעות נוספות? הדמיון, הדמיון מתחיל לעבוד. אז לכן בלילה אנשים מפחדים ולא יודעים, כל דבר קטן הוא מאוד, והדמיון עובד שעות נוספות. כל פעם שאין מידע, יש דמיון. תמידים מידע מדויק, הגיוני, אז אין מה לדמיין, הכל מאוד ברור, הגיוני, לוגי, שכלי. כשאין שכלי, אז מיד הדמיון נכנס. וכשהדמיון נכנס הוא עובד לפי אסוציאטיבית לגמרי, לפי מה שנראה לו, הוא לא מחויב, לא לאמת, ולא לאידיאולוגיה, ולא לכלום, אלא הוא שרירותי לגמרי, או מה שנדמה. הדמיון זה עולם מאוד מאוד מסובך. ולכן אני אומר לרמח"ל, תיזהר, אם אתה לא תפענח מושג בצורה שכלית, הדמיון נכנס לך. וכשהדמיון ייכנס, אתה לא יודע לכל כך, וכך אותך לכל מיני שאת. למשל, יהיה מדמי בין אדם שמה זה חסידות. חסידות זה אמירת מזמורים הרבה, וידועים ארוכים מאוד, צומות קשים, תבילות כך ושל. נוצרה תדמית, זה נקרא תדמית. דמיון. למה? יש תדמית, שמה זה חסיד? חסיד זה מישהו שהוא מוחק את עצמו. זה נקרא חסיד. הדמיון, הדמיון יוצר איזה תדמית כזאת, שאם אתה רואה מישהו שמוחק את האישיות שלו, זה נקרא חסיד. איך מוחק? יכול להיות נצור, כמו שכותב הרמב"ם בשמונה פרקים, פרק רביעי, נכון? זה יכול להיות גם בתוך עם ישראל. שמה זה חסיד? מה זה אדם שהוא מתקרב להשם, מתבטל להשם, בסדר? הוא מוחק את עצמו. מה זה מוחק את עצמו? הוא לא עושה דברים נגד השכל. הוא אומר מזמורים, המון המון מזמורים בלי להבין אף מילה. וידועים ארוכים ארוכים ארוכים, זה מתיש, זה מעייף, והוא עושה צומות קשים, עושה דברים נגד, מוחק את עצמו, מוחק את הרגשות שלו, מוחק את הסקרנות, את השכל, את החושים. כאילו אם אדם מוחק את האישיות שלו, יותר ויותר עושה מעצמו כלום, זה נקרא חסיד. זה דמיון, זה אשליה. למה זה נוצר? כי לא יתברר המושג האמיתי של מה זה חסד. או דבקות, כן, מושג. מה זה להיות דבק? זה פענת, המושג דבק, דבקות. אם אתה לא מפענת אותו בצורה שכלית, אז עדים היום מדי את שעות עשרות, מה זה לקרוא דבק? לא יודע אם אני נשק ספר תורה 10 שעות רצוף. אז אני אדבק בתורה, לא? ואני מאוד מאוד דבק, אני אחבק את התורה 20 שעות ולא הפסקה ישן איתה גם כן. אז אולי זה נקרא דבקות. אני מאוד מאוד לא, אולי אני רק דבק גם מני לבין הספר, וכך אנחנו נהיה דבקים, דבקים בתורה, להידבק בתורה. אז כל דבר, כל מונח, אם אתה לא מפענח את מטמון בו, הדמיון נחלף לכל מיני כיוונים. מה זה? לכן, כל הדברים האלו אין השכל נח בהם, הנושא הוא השכל. אנחנו חייבים, אומר הרמח"ל, לתת מענה רציני. השכל, שהשכל הוא יהיה הראש, כמו בכל דבר ודבר. שהוא יהיה זה שמפענח ומברר, כל מושג ומושג. אחרת אין הדעת שוקטה. ומה יוצא? שהחסידות האמיתי, מושג אמיתי של חסידות, שזה לא נרצה בכלל, רחוק מצינוס נפלנו, אף אחד לא יודע מה הוא. כי דבר שאנחנו לא מבררים אותו, אז הוא לא נמצא, אז לא מכירים אותו. מה שלא מוכר, אז יש השוות, המון המון ספקולציות. ואז היא לא יודעים, אולי זה ככה, אולי זה ככה, לא יודעים כלום. מילתא דלא רמי על ידי איש, לא יודע אותי, דבר שלא לקחת עליו אחריות, ולא ביררת אותו, אז אתה לא יודע אותו. אולי כזה, אולי כזה, לא יודעים כלום. נכון שבדל יש בתוך הנפש שלנו חצבות של חוטים, גבועים, בלב כל אדם ישר את חלוקה וסורפה, ויש אדם ישר, בספר הזה בסירת ישרים, יש לנו ישרות, ואדם ישר יש לו נקודה, קצוות של חוטים, התחלות ויסודות, אבל זה לא מספיק. כי אם לא יעסוק, יראה פרטה ולא יגרם, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע לזהות שמה שאתה בתוך עצמך, יש לך משיכה לטבעית, לדבר, כן, אתה רוצה משהו מעבר לקיום החומרי, אתה יודע מה הוא, אז אתה לא תדע מה זה, מה זה אהבה, יעבור עליו אלא ירגיש בה. אז אם כן, עיקרון ראשון, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד, סיבה ראשונה שאתה צריך ללמוד, כדי להכיר את המסודים. אם לא נכיר, נדמיין, לא נדע, נעבור ליד, לא ניפגש, נהיה מבוכים. לכן צריך להכיר, לפענח, לפרט, לפרט, כל מונח למונח ומושג למושג, והרבה פעמים היחס למושג משתנה, מה שאנחנו מכירים אותו. זה נפתח. הוא מתבהר. אבל יש עוד שתי סיבות למה צריך ללמוד אמונה ומוסר, לא רק בשביל להכיר, אלא בשתי סיבות נוספות. אחד, סיבה שנייה בשביל לקנות, וסיבה שלישית בשביל לשמור. צריך לדעת כל דבר מהו, איך קונים אותו ואיך שומרים עליו. מישהו אומר לי שכדאי לקנות יהלומים. אני לא יודע מה זה אלוהים. אמרו לי, תדעי לך מאוד, אלוהים זה דבר מדהים, יש לי שירים על אלוהים, כל מדברים אלוהים, אני לא יודע מה זה אלוהים. כל עוד שאני הולך ברחוב, אני רואה בעולם. לא יודע מה זה. קודם כל צריך להסביר לי, מה זה אלוהים? אחר כך, איך קונים את זה? איפה קונים את זה? כמה צריך להשקיע? איך עושים? שלוש, לשמור. וגם עולם, שומרים על אלוהים, אנחנו לא מתקן, אנחנו לא מתקן. כי דברי החסידות בעיני היראה ואהבה וטהרת הלב הם לא דברים מוטבעים באדם שלא יצטרכו אמצעים לקנותם. כן, זה דבר שהוא טבעי, אני לא צריך ללמוד. כן, אנחנו אין למה מעבירים שיעורים לאנשים איך ישנים. כן, זה דבר קורה באופן טבעי, אדם עייף ונרדם. צריך להסביר לך איך הולכים לישון, מה זה שינה, לעבוד על זה, לא צריך לעבוד על זה יותר מדי, זה פשוט קורה. אבל יש דברים שהם לא טבעיים. יראה, אהבה, טהרת לב, זה לא טבעי. זה לא כמו התנועות הטבעיות, שינה יציצה רעה בסובה, תנועות חקוקות בטבענו. אלא צריכים לברר, ללמוד, איך לקנות אותו. נקודה שלישית, צריכים גם לשמור, יש מפסידים, כיוון שזה לא דבר טבעי. דבר שהוא טבעי, אז אי אפשר, קשה מאוד לאבד אותו. את הרצון של אדם לישון כשהוא עייף לא צריך ליצור, ולכן גם לא צריך לשמור עליו. זה מוצר לבד ומשמר לבד. זה משהו פחות טבעי, אז צריך גם לשמור אותו, הוא לא פשוט ליצור אותו. אז לכן צריכים שלושה נושאים ללמוד. אם כן, איפה? מסקנה. איך לא יצטרך להוציא זמן? על העיון. צריך לעיין. ספר מסילת ישרים זה ספר עיון. שלושה דברים. אחד, לדעת עמותת הדברים. מה זה? שתיים, לדעת הדרך לקרותם. שלוש, לקיימם. חיימם, שזה יתקיים, שזה ישרים. שלושה דברים שימחו את הרמחר ואת כל הספר כולו. אנחנו כל נושא ונושא צריכים לקחת בשלוש שעות להכיר אותו עצמו, קניינו ושמירתו. ומעין דבר חכמה בלב אדם לא ידושן. אנחנו חייבים לברר וללמוד את הדבר הזה. מה שלא תלמד לא יהיה. מה שלא תחכים בו יישאר בחוץ. לא יעזור שנחזור למילים המון טעמים, אומר הרמחר, ולא יעזור. הנה המילים האלו הם לא התקדמנו, לא הבנו אותם, לא פירקנו אותם, לא חדלנו אליהם, אז נשארנו בחוץ. אז לא פלא שאנחנו בעצם לא יוצרים שום שינוי משמעותי. כי הנושא הוא לא חזרה מכנית המילים, אלא עיבוד של המילים, עיכול שלהם, הפנמה שלהם, תפיסת המילים. זאת מהפכה שהרמח"ל רוצה לחולל. והוא קורא לנו, נכון? הוא קורא לאנשים שהם לומדי תורה להשקיע בזה זמן ועיון ומחשבה, לא להשאיר את זה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לגסי השכל, נכון? להשאיר את זה לציבור הרמון, לעבודה של תלמידי חכמים, לעבודה של לומדי תורה. טוב, בהצלחה לכולם, תודה רבה.